RCS Namur Niod. יכולתי סגבוה מאוד והסתמכות עצמית ללא צורך בשליטה מרחוק. מההתחלה ועד הסוף מבוסס על בינה מלאכותית, מה שמאפשר ביצוע משימות ספציפיות, הגברת טווח פעילות הסיור, הבקרה על הגבולות, יכולות לחימה וכוח ההרס של הצי המלטיים בצבא האיראני נגד יעדים רחוקים. עוזר שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן לענייני משפט הודיע על הסכמתן של איראן ומדינות הטרויקה האירופית לחדש את המשא ומתן להסרת הסנקציות. סגן השר למשפט בינלאומי קאזם הגרי באבאדי כתב ברשת החברתית אקס: סבב השיחות השלישי בין איראן למדינות הטרויקה האירופית נערך בז'נבה. השיחות היו רציניות, כנות ובונות. תוך כדי בירור פרטיים ובמהלכן הועלו כמה רעיונות. הדיונים התנהלו על הקלת הסנקציות בתחומים חיוניים לקראת השגת הסכם, וכבר הושגה הסכמה לחדש את המשא ומתן להגיע להסכם בדבר יצירת אווירה מתאימה לכל הצדדים. במסגרת רדיפת החיילים פושעי מלחמה הישראלים ברחבי העולם, הגיש ארגון לזכויות האדם בקשה לבית הדין הפלילי הבינלאומי לעצור את אחד הקצינים הבכירים בצבא הישראלי, אלוף רסן עליאן, שנסע לאיטליה להשתתף בפגישה חשאית. חברים במפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים של ארצות הברית הגישו הצעת חוק להשקת שיחות לרכישת גרינלנד. לפי אתר Fars Today, הצעת החוק שנוסחה בעיקר על ידי אנדי אוגלס ודיאנה הרשווגר, חברי המפלגה הרפובליקנית, חוק החזרת העוצמה לגרינלנד, הועלתה על ידי 10 מחוקקים אמריקנים. הצעת החוק מבקשת מנשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ לפתוח במשא ומתן עם דנמרק לרכישת גרינלנד החל מ-20 בינואר, היום שבו יושבע לנשיא של ארצות הברית. טראמפ הצהיר שהוא רוצה שגרינלנד תהפוך לחלק מארצות הברית. הוא לא שלל שימוש בכוח צבאי וכלכלי כדי לאלץ את דנמרק לוותר על האי. גרינלנד הייתה תחת שלטון דני במשך מאות שנים. האי נמצא כיום בשליטה דנית כטריטוריה חצי אוטונומית. ראש ממשלת גרינלנד מוטי אגדה הגביר בחודשים האחרונים את מאמציו להשיג עצמאות מדנמרק כאשר הלחץ מצד ארצות הברית לקנות את האי גובר. הוא הדגיש שוב ושוב כי האי אינו למכירה וכי בידם של תושבי גרינלנד להחליט על עתיד האי. בנוסף לניסיון לרכוש את גרינלנד, טראמפ הציע לספח את קנדה לארצות הברית ולתפוס את תעלת פנמה. תוכניות ששוב חשפו לעולם, לפי מומחים, את ההתייחסות האמיתית של ארצות הברית למדינות אחרות, שהיא ראייה מבוססת על דומיננטיות בוטה. במאה העשורים ואחת, למרות השינויים וההתפתחויות הגדולות ברמה הגלובלית, לארצות הברית יש את אותה השקפה אימפריאליסטית כלפי מדינות אחרות כפי שעשתה במאות ה-19 והעשירים, כאשר פועלת רק על סמך המטרות והאינטרסים שלה ללא כל התחשבות בחוקים הבינלאומיים. הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של המדינות שרוצה לספח, והיינו קנדה, גרינלנד ופנמה. לגרינלנד ומיוחד לבסיס חיל האוויר שלה בשם פטבוק, חשיבות אסטרטגית לצבא האמריקני ולמערכת ההתראה המקודמת של טילים פלסטיים, והיא הנתיב הקרוב ביותר בין אירופה לצפון אמריקה. גרינלנד הוא האי הגדול בעולם, המשטח של 2,166,086 קילומטרים רבועים. ביום שני בלילה תקפו הכוחות המזוינים של תימן שוב מטרה ישראלית חיונית באזור יפו הכבושה מצפון לתל אביב, כאות תמיכה בעם הפלסטיני המדוכא. לפי פארס טודיי, פעולה זו בוצעה באמצעות הטיל הבליסטי פלסטין 2. כלי תקשורת ישראלים דפקו כי סירונות אזהרה נשמעו באזורים שונים ישראל, וכי 11 ישראלים נפצעו במתקפת הטילים. יחיא שריה, דובר הכוחות המזוינים של תימן, הודיע כי חיל האוויר התימני במסגרת מבצע נוסף השתמש בארבעה כתבנים כדי לתקוף מטרות חיוניות אחרות באזור יפו שפגעו בהן בצורה מדויקת לחלוטין. לאחר מבצע מוצלח זה, הדגיש דובר הכוחות המזוינים של תימן את המשך פעולות הצבא התימני נגד ישראל עד סיום הכיבוש והסרת המצור מעל עזה. כוחות צבא תימן התחייבו להמשיך ולתקוף עמדות ישראליות עד שישראל תפסיק את התקפותיה על רצועת עזה. ארגוני ההתקוממות הפלסטינים הודיעו כי השתלטו על מל"ט ריגול ישראלי ותקפו אתרים ישראליים בחזיתות הקרב ברצועת עזה, בעוד הכוחות המזוינים כאמור של תימן הודיעו כי תקפו את מפקדת משרד המלחמה הישראלי ביפו. אתמול שלישי השתלטו גדודי חללי אל-אקצא על מל"ט סיור ישראלי מסוג EVO Max 4T בעת שביצע משימות מודיעין במרחב האווירי של רפיח מדרום לרצועת עזה. בתוך כך כוחות החלל עומר אל-קסאם, הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, הפציצו ריכוז של כוחות הכיבוש הישראלי ממערב למעבר רפיח בפצצות מרגמה כבדות, וכתוצאה מכך נפצו מספר חיילים בקרב האויב. בפעולה משותפת הפציצו גדודי חללי אל-אקצא וגדודי אל-נאסר וסלאח א-דין, הזרוע הצבאית של ועדות ההתכוננות העממית, את מפקדת הפיקוד והשליטה של הכיבוש הישראלי בג'ור אל-דיק ממרכז רצועת עזה באמצעות פצצות מרגמה, והרגו שני ישראלים. בנוסף, גדודי חללי אל-אקצא פרסמו תמונות של הפצצת מפקדת פיקוד ובקרה ישראלית בציר נצרים מדרום מערב עיר עזה באמצעות מטח רקטות. גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, ביצעו ביום שני מבצע מורכב שכוון לבניין שבו התבצר כוח ישראלי במחנה אל-שבורה במרכז רפיח. אל-קסאם התעמת עם כוחות הכיבוש בסוגים שונים של אמצעי לחימה, הרג ופצע חיילים ישראלים. מיד עם הגעתו של כוח החילוץ הופעל שדה מוקשים של החיילים שבאו בשני נגמשים. פעולות ההתקוממות כללו גם עימותים אלימים עם כוחות הכיבוש הישראלי ויידוי אבנים בשבע נקודות שונות בגדה המערבית, בעוד תושבי העיירה חיזימה בעיר הקודש התעמתו עם ההתקפות של המתנחלים וילדו אבנים לעברם. גם פרצו עימותים עם כוחות הכיבוש במחסום ג'אלמה בג'נין. עד כאן, מה מאזינים יקרים, החדשות של היום. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. חיילים ישראלים הודו כי ביצעו פשעים מחרידים נגד אזרחים ברצועת עזה ללא סיבה. בדוח שפרסמה סוכנות הידיעות Associated Press כי 200 חיילים ישראלים הודו בביצוע פשעי מלחמה, פגיעה באנשים חסרי הגנה, הרס ובזיזת בתים ומעשים לא אנושיים אחרים ברצועת עזה. בדוח זה נאמר כי כ-200 חיילים ישראלים חתמו על מכתב שאין הקבינט של בנימין נתניהו לא יחתום על הסכם הפסקת האש, הם יעצרו את המלחמה בעצמם. על פי הדיווח של Associated Press, חיילים ישראלים שמסרבים להילחם ברצועת עזה אומרים שהם ראו ועשו דברים שחרגו מכל הגבולות המוסריים. חלק מהם הודו כי קיבלו פקודות לשרוף או להרוס בתים בעזה, מה אף שלמעשה לא היו מהווים כל איום על הכוחות הישראלים. הם גם אמרו שראו כוחות ישראלים בוזזים והורסים באכזריות את בתיהם של תושבי עזה. אחד החיילים אמר, קיבלתי הוראה לירות בכל מי שנכנס לאזור החיץ בשליטת הצבא, ולמעשה הצבא הישראלי לא מעריך את חייהם של הפלסטינים. התמונות של כוחות ישראלים הורגים צעיר פלסטיני לא חמוש וחסר הגנה עדיין חרוטות במוח. רופא ישראלי ששהה כחודשיים ברצועת עזה אמר, חיילים ישראלים לא נמנעו מכל פשע נגד בתיהם של תושבי עזה וגנבו את רכושם כדי לקחת כמשכורת למשפחותיהם. אחד החיילים הישראלים שהודה בהשתתפות בפשעי מלחמה ברצועת עזה אמר, אני מתחרט על מה שעשיתי ואי אפשר לשכוח את מה שראינו ברצועת עזה. מנגד, החיילים הישראלים המשתתפים במלחמה ההרסנית נגד עזה הודיעו ברעיון למגזן 972 של ישראל כי אין כמעט הוראות לחיילים בנוגע לפתיחה באש בעזה נגד פלסטינים. כוחות ישראלים יורים כרצונם, מציתים בתים, הורגים פלסטינים ואז משליחים את גופותיהם לרחובות. בשיחה עם המגזין הישראלי הזה, שישה חיילים ישראלים שחזרו ממלחמת עזה בחודשים האחרונים הסבירו כיצד חיילים מוציאים להורג אזרחים פלסטינים בעזה באופן שיטתי. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרגם בחדשות של היום. בעקבות פגישה של קבוצות הטרור חלק בפריז, דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן אמר כי הפייסנות והגישה הסלקטיבית של צרפת כלפי טרור הן מעשה פסול. דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן, אסמאעיל בקאי, גינה את רוח הצרפת לפגישה של קבוצת הטרור חלק ואמר כי מדובר בדוגמה מובהקת לתמיכה בטרור והפרה של חובות או של חובות החוק הבינלאומי של ממשלת צרפת למנוע הטרור ולהלחם בו. צרפת מארחת את מנהיגי קבוצת הטרור חלק כבר יותר מארבעה עשורים. ארגון הטרור הזה ערך לאחרונה פגישה בה השתתפו מספר פוליטיקאים ערביים כושלים ומושמצים. אחת המטרות של קבוצת הטרור של חלק בקיום פגישות מסוג זה עם פוליטיקאים אירופיים ואמריקנים היא להמשיך או להבין את תפקידה כסחירת חרב למערב וכמובן לפעול נגד העם האיראני. לחברי קבוצת הטרור הזו יש רקורד אפל מלא בכל מיני פשעים. מאז ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן הם ביצעו פעולות טרור רבות והרגו כמעט 17,000 אזרחים איראנים מהדרגים הגבוהים ביותר של גורמים פוליטיים או צבאיים איראנים ועד אזרחים פשוטים. ארגון הטרור חלק מלא גם תפקיד פעיל בדיכוי השיעים והכורדים העיראקים בשיתוף המשטר הבאס העיראקי במהלך המלחמה שנכפתה לשמונה שנים נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן. אל מעלה שקבוצת הטרור חלק נתמכת על ידי ממשלות ארצות הברית ואירופה הטענות כי הן נלחמות בטרור, הקבוצה הייתה מושמדת עד כה לחלוטין. ארצות הברית וכמה מדינות אירופיות כללו בעבר את קבוצת חלק ברשימת קבוצות הטרור, אך בשל עוינותם כלפי הרפובליקה האסלאמית של איראן והשימוש שעשו בקבוצת שכירי החרב הזו, הם הסירו אותה מהרשימה. לאחר נפילת סדאם וכיבוש עיראק, המשיכה ארצות הברית להגן על מחנה אשרף בעיראק. לאחר לחץ של העם והממשלה העיראקית, ממשלת ארצות הברית בהבטחות לממשלת אלבניה העבירה את חברי קבוצת הטרור למדינה הזו בבלקן. אך מנהיגי קבוצה זו ממשיכים לבסס את פעילותם בצרפת. קבוצת הטרור חלק מקיימת מדי שנה מפגשים בפריז ומזמינה מספר פוליטיקאים לשעבר ובהווה מארצות הברית, אירופה וחלק ממדינות ערב. לאור השנאה והאיבה שיש לאמריקה כלפי הרפובליקה האסלאמית של איראן, נוכחותם של דמויות אמריקניות בפגישות עם הקבוצה בפריז בולטת. מייק פנס, סגן הנשיא של טראמפ בממשל הראשון שלו, מרקו רוברו, מזכיר המדינה הנכנס של טראמפ, רודי ג'וליאני, ראש עיריית ניו יורק לשעבר ועורך דינו לשעבר של טראמפ, וג'ון בולטן לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, הם בין אלה שהשתתפו בישיבות של קבוצות הטרור חלק במהלך כהונתם או לאחריה. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם ולהתראות. כאן כל איראן.
Ah, good. Yeah. Я скажу, что там. توجه الى
الله.
أنا لا أريد أن تكون المسألة هذه الأوصاف لابد أن نقتدي بها لنعمل بها، أن نقتدي بالأئمة وبجميع الصالحين، ويمكن أن تكون هذه مع الإمام ومع إمام ومع حسين الصالحين. انطلق كما يروى في الفجر الى بيت
على دعم إيران الثابت للقضية الفلسطينية ومقاومتها للمشروع.